כן, אחר הצהריים טובים. אנחנו רוצים לעסוק היום בכוח האכילה. כוח האכילה כוח משמעותי מאוד, מלווה את האדם ממש מהרגע שהוא יוצא מבטן אמו. האמת היא שעוד קודם, אבל בוודאי מהרגע שהוא יוצא מבטן אמו עד יומו האחרון. אי אפשר בלעדיו, אי אפשר לחיות. ולכן נראה שמאוד מאוד חשוב, כיוון שזה ממש משהו שהולך איתנו כל החיים, והוא כוח עם הרבה עוצמה ומשמעות, נראה שצריך, כמובן, זמן קצר, יש דברים ארוכים בזה, אבל חשוב לפתח כלפי זה איזשהו תפיסת עולם ומחשבות ודרך עבודה על העניין. אז כמו בכל דבר בעבודת תמידות, בעבודה אישית, בעבודת השם, הדבר הראשון זה המודעות. מודעות זה אומר שאם הדבר הזה אין לי שום, אני לא חושב על זה בכלל, זה בכלל לא נושא שאני משקיע בו איזשהו מחשבה בכלל, איך לנהוג כלפיו, מה לעשות, כמה, איך, מי, מה, מתי. אז אם זה לא קיים, אז התוצאות יהיו בהתאם. היום בתקופה שלנו המודרנית והמתחדשת, אנחנו בעצם ערים לשני דברים במקביל. צד אחד יש מודעות מאוד מאוד גדולה, אצל הרבה אנשים, בהרבה חוגים, לכל הסיפור הזה של האוכל. ולא קשור לאנשים דתיים דווקא, הרבה פעמים, אני לפחות בחיים שלי ראיתי כבר כמה וכמה פעמים דווקא אנשים שלא מוגדרים כדתיים, מבחינת הדרך חיים שלהם, שקיום תורה ומצוות, אבל דווקא בנושא הזה נגיד של האוכל, כל תרבות האוכל, כמות האוכל, מה, וכולי, דווקא הם ממש נותנים את דעתם לזה בצורה מאוד משמעותית, וזה מעניין, יש הרבה מה ללמוד מזה, כי זה בעצם אומר שזה משהו שקשור אלינו כבני אדם, עוד לפני שאנחנו מדברים על עצמנו כאנשים דתיים, בחורי ישיבות, אנשים מאמינים, לא קשור, לא קשור בבסיס. יש קומות כמובן גבוהות שהתורה ודרך החיים שלנו יכולים מאוד להעצים את העבודה שלנו על הנושא הזה ולרומם אותה. אבל מבחינת המודעות זה משהו שברוך השם יש לו יותר מודעות היום, ומילא ראוי שגם לנו יהיה יותר מודעות, ויש לנו כלים גם לקבל וללמוד ולחשוב מה לעשות. מצד שני, או שאולי זה הולך ביחד, השפע שקיים היום מכל הבחינות, בין אם זה, אתם בסך הכל אני מעריך גדלתם לתוך זה, אתם לא כל כך יכולים להבין מה יכול להיות אחרת, איך סופר יכול להיראות אחרת. אבל לפעמים ככה אנחנו קצת ממרום שנתנו, זה אולי היתרון שיש מישהו עם זקן לבן במערכת, שהוא יכול קצת לספר נוסטלגיה, רק כדי להבין, נוסטלגיה לא כל כך משמעותית, לא כל כך משנה, כי בסוף אנחנו חיים את היום. אני יודע שהרבה חבר'ה צעירים אני כבר מזמן הפסקתי לעשות את הטעות הזאת של להגיד לילדים, אתם יודעים שסבתא כשהייתה בשואה, היא לא היה לה מה לאכול, וסבא היה רעב שנתיים כשהוא בא לארץ, דברים אמיתיים כמובן, כן? אבל מהר מאוד למדתי ש... בסדר, אז מה אתה רוצה ממני אם הסבא הייתה ככה והסבתא הייתה ככה? אני לא הסבא ולא הסבתא, אני היום, כאן ועכשיו. אבל, אז בלי סבא ובלי סבתא, אבל רק להבין את המציאות הפשוטה שכל אחד רואה אותה, כאילו יש שפע עצום, באמת אתה נכנס, העיניים יוצאות לך מרוב הצבעים ומרוב האפשרויות והריבוי והמתיקות של הדברים והמליחות של הדברים והמהירות שזה יכול לבוא מהסופר, יכול לבוא לתוך הפה שלך ככה בשניות במיקרוגל או בזה, זה ישר אף לתוך הפה שלך. זה בהחלט התמודדות לא פשוטה שלא הייתה לפני כן. ואלה שני דברים בסיסיים שכולנו מכירים אותם. ומכאן, אחרי המודעות שאומרת, אוקיי, יש פה נושא משמעותי, צריך להתייחס אליו, צריך להבין קצת מה עושים, מה עושים עם הכוח הזה, מה המשמעות שלו, ומה עושים איתו, ואיך מתנהלים איתו. ופה, הנחת היסוד הפשוטה, שאני מעריך שכל אדם שקצת חושב על החיים שלו, קצת משקיע ככה, באמת מעבר, באמת לחיים השרידותיים, הפשוטים, אז יודע לומר שכוח האכילה, בטח כשהוא מחובר לבית מדרש ולתורה, אז הוא יודע לומר את הדבר הבא, שהכוח הזה יכול להיות חלילה, בשימוש לא נכון, הוא יכול להיות, יכול מאוד מאוד להוריד אותנו, יכול מאוד מאוד לקחת אותנו למקום באמת שהוא תופס אצלנו מקום, וכל הזמן חושב על אוכל, וכל איזה זמן קצר אפילו שאין לי, אני ישר מתחיל להיות מוטרד ומרגיש כאילו רעב, למרות שאין לי סיבה אמיתית להרגיש רעב, אבל אני כבר מרגיש רעב ולחוץ, ואני חושב כל הזמן איזה אוכל יהיה לי, זאת אומרת, מתי יהיה לי אוכל? ואיזה אוכל יהיה לי? וכמה יהיה לי מהאוכל הזה? זאת אומרת, זה ממש ככה משהו שגם מבחינת המחשבה מעסיק אותי מאוד, וגם מבחינה מעשית הוא באמת מעסיק את הגוף שלי. זאת אומרת, אני באמת מוצא את עצמי חלילה. שוב, אני מדבר עכשיו על המצב שאני חושב שלא כדאי להיות בו, אבל לפעמים נמצאים עליו באיזשהו מקום על הרצף שלו, שממש מוצא את עצמי, שחוץ כמובן יש לי את הארוחות הקבועות, וגם בארוחות הקבועות אני פשוט אוכל הרבה, בכמות. לפעמים אני צריך לאכול קצת הרבה, כי אני ברוך השם, אדם בריא וחזק, והוא צריך לגדול, הוא צריך להתפרנס, אבל אני אוכל יותר ממה שאני צריך. אני אוכל דברים שהם לא טובים לי, כלומר הם מכבידים עליי, הם לא בריאים, הם ממלאים אותי בפחמימות, בסוכרים, בשומנים, וכן על זה הדרך. אני אוכל בין הארוחות, לא פעם ב, אני כמעט לא יכול, אין מצב שאני לא יכול בין ארוחה לארוחה, למה שנקרא לנשנש, אבל לפעמים יש נשנושון כזה קטן, ולפעמים יש לנשנש ככה, זאת אומרת, זה חצי ארוחה כזה כבר, גם אם זה לא ליטול ידיים, אבל זה משהו כבר שאולי כבר יושבים עליו, לא ככה נכנשים משהו בעמידה, תואמים, אלא יכול ליצור את עצמי ככה, ממש כמעט בין ארוחה לארוחה, עושה עוד אחד כזאת לפחות, יוצא במהלך היום באמת שהדבר הזה ממש ממלא גם את מחשבתי, דעתי, גם את גופי, ואין ספק שהדבר הזה הוא גם מבחינה בריאותית פשוטה, כמו שאמרתי, יש מודעות לזה גם אצל אנשים לא דתיים, מהצדדים הבריאותיים והתפקודיים, הכבדות שזה עושה, לאיפה זה לוקח, לאיפה זה לוקח את האדם, ובוודאי שמבחינה רוחנית, כלומר מי שניגש לדברים כמובן מתוך בית מדרש, מתוך המקום הזה, אז יודע, הייתי ברב צדוק שהוא מביא, יש ברב צדוק, מי שרוצה ככה ממש מתוק, מדבש בסוף ספר בראשית, בפרי צדיק, יש קונטרס שנקראת קונטרס את האוכל. ממש מעט דפים, ככה לא מפחיד, משהו שממש אפשר לסיים אותו ממש בכמה, לא בהרבה זמן. אז הוא מביא פה איזו הערה מעניינת שגם אכילה גסה נאמר עליה שהיא מטמטמת את ליבו של אדם. זאת אומרת, כולנו מכירים מה שחזל אומרים, שכשאוכלים דברים אסורים וניתמתם בם ונתמתם בם וניתמתם בם, חזל דורשים שכשאדם אוכל דברים אסורים, אז זה מטמטם את ליבו. מטמטם את ליבו, זה לא שהוא נהיה מטומטם עכשיו, הוא לא יודע, לא יוכל לעשות מבחן ולהצליח במבחן מתמטיקה. אלא ברור שמטמטם את ליבו זה אותם. הטמטום זה מלשון אטימה. כלומר, הכבדות הזאת, הכבדות הזאת, זה לא רק כבדות בגוף, אלא זה כבדות בנפש. משהו נסתם שם, משהו נאטם שם, וזה מאוד מזכיר את מה שחז"ל אומרים, סייעת ישרים מביא את זה, שעד שאדם מתפלל על דברי תורה שייכנסו בתוך מאיו, שיתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאיו. כלומר, רוצים לומר, חז"ל, שהרבה פעמים אדם קצת שואל את עצמו, מתבייש לפעמים על זה, שאין לו אהבת תורה, שאין לו מתיקות בתורה, שאין לו משיכה לזה, שאין לו, הוא לא רץ לבית מדרש, הוא לא נדחף, הוא צריך להכריח את עצמו, גם כשהוא לומד הוא לא כל כך נהנה, הוא צריך ככה ממש להיאבק עם עצמו כדי ללמוד, ונורא מפריע לו, הוא רואה ככה איזה חבר, הוא רואה מישהו אחר שממש ככה שמח ונהנה מהליבוד, וזה אומר עצמו, לא, אני גם רוצה להיות במקום הזה, ואני לא מבין למה אני לא שם. אז אומרים לו חז"ל, עד שאתה מתפלל, כלומר, כשאתה חושב למה דברי תורה לא נכנסים בתוך מאיך, למה אתה לא מאוד נהנה מהם, תחשוב על אכילה ושתייה שלא תיכנס בתוך מאיך. זאת אומרת, מה הם רוצים לומר? רוצים לומר, שיש מה שנקרא סור מרע, ויש עשה טוב, אתה רוצה לעשות טוב, אתה רוצה לאהוב תורה, אבל בעצם משהו חוסם אותך. משהו, יש לך איזה, אגב, זה יכול להיות גם דברים אחרים, אני בהקשר הזה מדבר על אוכל, אז זה אוכל, כי על אוכל ממש נאמר וניתמתם בם, ואני אומר, רב צדוק אומר שגם אכילה גסה לא של דברים אסורים. דברים אסורים זה ברור, זה ברוך השם שזה לא... זה לא הנושא שלנו, אם כי סוגריים, אם אפשר פה לפתוח סוגריים רגע, היום גם יש הרבה מאוד מסעדות והרבה מאוד אפשרות לאכול מה שנקרא בחוץ, והרבה אנשים, גם דתיים, לא מקפידים לאכול במקום שהם בטוחים, אבל בטוחים שהוא 100% בסדר מבחינת האיסורים. עכשיו, לא שהכוונה שנותנים להם שם לאכול בשר לבן. בסדר, זה, אף אחד לא נכנס למסעדה שאין עליה כשרות. אבל לפעמים אתה אומר, וואלה, יש כשרות רגילה, הרבנות המקומית, זה בסדר. רגע, 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 רגע. בוא, אני יודע שזה דבר שקצת, אולי קצת קשה, אבל דבר שדי חייבים לעשות אותו, לפחות בפעם הראשונה שאתה הולך לאותו מקום, אחר כך אולי אתה כבר מכיר, אתה יודע. אבל אני משתדל מאוד, לא תמיד אני מצליח, אבל משתדל מאוד. במשפחה כבר למדו את זה, בהתחלה קצת אמרו, יאללה, נו, בוא, זה בסדר, כתוב, וזה, אחר כך ראו כמה דוגמאות, הבינו שאני צודק. לא מתעצל, מסתכל בלוח, קודם כל הולך, שואל אם יש פה משגיח, מבקש לדבר איתו אם הוא נמצא שם פיזית, ואם לא, אתם יודעים, יש כאלה תעודות היום, אמור להיות כתוב מי המשגיח על כזה ומי המשגיח בשטח, לא להתעצל, מרים לו טלפון, שלום, אני כך וכך, אני עכשיו נמצא פה, יכול להגיד לי מה קורה פה, אתה נמצא פה, אתה לא נמצא פה, איך הירקות פה, איך זה פה, מה עושים פה, אתה בורר את האור, איך הבשרים פה, מה אפשר לאכול, מה מאדרין, מה לא, מה ככה, זה. ואז הוא רואה שאתה רציני, אז הוא אומר לך, שמע, את האמת, אני משגיח וזה, אבל את הכרוב אל תאכל כי זה לא חסלת. הבשרים האלה הם באופן כללי יש פה, אבל זה לא. בסדר, אז אתה רואה שהוא בעניינים, אתה רואה שהוא יודע, אתה יודע מה לאכול, מה לא לאכול, אם בכלל ייכנס לשם לאכול. לפעמים אתה אחר כך אוכל בלב שקט, אתה רואה באדם בקי, בעניינים, הוא שם, אתה רואה שהוא מצוי והכל. אז אני רק אומר בסוגריים, אנחנו לא אוכלים איסורים ברוך השם, אבל תדעו לכם שלפעמים אנחנו בלי לדעת, אנחנו יכולים ליפול בדברים מסוימים. אפרופו, ממש עוד סוגריים שבתוך הסוגריים, בדיוק עכשיו אנחנו עובדים על איזשהו דף לחתנים, יש פה ברוך השם הרבה, ואנחנו עובדים על איזשהו דף שעשינו אותו פעם לפני הרבה שנים, ועכשיו אנחנו מחדשים אותו. ככה אדם ביום שהוא מתארס, מזל טוב, ואז עוברים איתו על הדף הזה כל מיני ככה הכנות והנחיות ככה לקראת החתונה. אחד הסעיפים שאנחנו מדברים עליהם שם זה הכשרות של האולם. אתה עושה חתונה, אתה הולך להכיל שם איזה, פעם הייתי אומר 500 איש, אחרי הקורונה זה קצת ירד, לצערי זה כבר חזר, אבל לא משנה אם אתה הולך להכיל שם 300 או 500 או 700, אתה הולך להכיל מאות אנשים, הם סומכים עליך, הם אומרים, חתן, בחור ישיבה, וואלה, אני בא חלק לחתונה, בכלל לא שואל. ובעצם אתה הלכת לשם, טעמת, אתם יודעים, יש טעימות, הולכים, טועמים את האוכל וזה, את הדבר העיקרי לא עשית. עכשיו, רגע, יש פה משגיח, מי הוא? יש מקומות שאתה צריך להביא משגיח משלך, שיהיה שם כל היום, עוד כמה מאות שקלים, גם ככה חתונה עולה כסף. ולשים לב שבאמת אתה מאכיל את האנשים, אתה יכול להיות רגוע לגמרי שהכל פה כמו שצריך. זה לא דברים פשוטים בכלל. אבל כל זה בתוך הסוגריים של ההנחה היא שאנחנו קונים כמו שצריך מוצרים, אוכלים כמו שצריך מוצרים, אנחנו לא אוכלים, אבל אומר רב צדוק, גם אכילה גסה יכולה לטמטם ליבו של אדם, יכולה ממש ליצור לו סוג של חסימות כאלה, מהיכולת באמת להתחבר, להתקשר, לשמוח, ליהנות, להיות באמת בתוך העולם הרוחני ולהיות בו. ככה שזה צד אחד של הנושא הזה של אכילה. תכף ננסה להגיד בקצרה כמה טיפים קטנים איך אפשר לעבוד על זה. כמובן הצד השני של המשוואה הזאת היא שזה לא תאונת דרכים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלה שכל היום צריכים לאכול, או כל יום צריכים, לא כל היום, אבל כל יום צריכים לאכול כדי לחיות. יש פה עניינים מאוד מאוד עד עניינים ממש גדולים וגבוהים מאוד, אבל שבסיסם הוא העלאת המציאות דרך הגוף שלנו. זאת אומרת, אנחנו במפגש שלנו עם מה שאנחנו מכניסים לתוכנו, אנחנו בעצם מרוממים ומעלים את כל המציאות. כשאנחנו אוכלים דבר דומם, כמו מים וכדומה, זה, ואוכלים צומח, זה עוד שלב, וחי, כשאוכלים חי, כמובן, אם הרב שלומי היה פה, אז הייתי, לא יודע מה להגיד, אם אוכלים חי, אבל בסדר, אני פחות עדיין אוכל חי, אבל גם כשאוכלים חי, אז להבין, אנחנו באכילה שלנו, אנחנו מרוממים, אנחנו מעלים, אנחנו ממלאים את עצמנו בכוחות של חיים טובים, בריאים, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם כוחות חיים כאלה, שאנחנו בהחלט לא צריכים להתעלם מהם, ולא צריכים לדכא אותם, ולא צריכים לפרוש מהם. אנחנו לא נזירים ולא נוצרים קתולים, אנחנו תורת חיים, והתורה הזאת בהחלט אומרת לנו, תחיו, גם תהנו. הקדוש ברוך הוא העמיד את האדם הראשון בעיני גן עדן, אמר לו, אלה, כל הפירות האלה אתה יכול מכל העצים לאכול, אחד אתה לא יכול, כל השאר אתה יכול ומצווה, תאכל, מצווה, תהנה, אבל באופן הזה, תעשה את זה באופן הזה, שאתה, לא זה מוריד אותך, אלא הפוך, אתה מרים את זה. אז זה לכאורה מבחינת המודעות לדברים. ועכשיו, כמה רעיונות קצרים וטיפים באמת איך לעשות הדבר הזה כדי שבאמת הוא יקרה בצורה הכי טובה והכי נכונה. אז הערה ראשונה, גם כן פה מרב צדוק, כדאי לכם לראות את זה בפנים, אני ממש אומר לכם את זה ככה בשיא הקיצור, אומר רב צדוק, לעבוד על נושא האכילה יעזור לך מאוד מאוד בעבודה שלך על תאוות העריות. כי הרי שני הכוחות האלה, כידוע, זה הכוחות הכי חזקים שיש באדם, תאוות האכילה וגם נושא העריות, כידוע, כתוב, הוא נכתב בתורה באופן של אכילה, זה כמו לאכול, ויצר העריות, אנחנו עוסקים בו עכשיו בשובבים, סדנה של אתמול, של לפני שבוע, לפני חודש, עוסקים בזה, כל הזמן מתמודדים עם זה, זה כוח עצום שבוער בתוכנו, ובטח כחבר'ה צעירים, וכל הזמן מחפשים את הדרכים איך לעבוד עליו. אומר רב צדוק, קודם כל, חיזוק, נקרא לזה ככה, דחיפה ראשונה, לעשות עבודה על תאוות האכילה, אם תעבוד על זה, ייתן לך הרבה כוח ויכולת לעבוד גם על הנושא ההוא, הכבד יותר והקשה יותר, כי אתה מרגיל את עצמך לשליטה על הכוחות החומריים, על הכוחות החיוניים שבך, שאתה נזקק להם והם חלק מהחיים שלך, ואתה עובד עליהם. עד כדי כך שהוא מביא פה דבר, מעניין, אומר ככה, תיקון תאוות האכילה קודמת אל האדם שהיא קלה יותר, וממנה יימשך אל תאווה השנייה, אל תיקון התאווה השנייה, ולכן הקדימו חז"ל מסכת נזיר למסכת סוטה, אף על פי שמצד השלמות, התאווה השנייה היא כמובן יותר חזקה, והעונשים שלה יותר חזקים וכו'. למה הקדימו את מסכת נזיר למסכת סוטה? מסכת נזיר זה תאוות האכילה, זה יין, שיין הוא שם דבר לתאוות האכילה. אגב, אפרופו יין והחתונות שדיברתי עליהם, אחת ההערות שלנו שאנחנו כותבים בדף הזה שבקרוב יצא, זה הנושא של שתיית היין בחתונות. כי מצד אחד אנחנו שומעים מחבר'ה שאומרים, תשמע, בלי לשתות, אני... זה לא זה. אני לא שמח כמו שצריך. אז פעם אחת כבר שמעתי את אחד הרבנים בישיבה שאומר לחבר'ה, תגיד, אתה בא לחתונה לשמח את החתן או לשמח את עצמך? כאילו, בוא תנסה לחשוב רגע, קודם כל, כשאתה עכשיו מתחיל פה לשמוח, זה בשבילך או בשביל החתן? אבל אומר לך, אני בשביל לשמח אותו, אני צריך לשתות יין, אחרת אני לא יכול לשמח אותו. אז עכשיו, מה עושים עם הדבר הזה? האם אפשר לאסור, לאסור את זה לגמרי, זה נכון? לא חשוב, לא יודע עכשיו להגיד לכם את הפתרון, אבל מה שבטוח זה דבר אחד, שאנחנו מאוד מאוד לא היינו רוצים, וגם אתם לא הייתם רוצים, שחתונה שמחה וקדושה וטהרה וחוויה רוחנית מדהימה של חתונה, תסתיים בסוף באיזשהו קלות ראש, באיזשהו מישהו ש... ישתקר בסוף מרוב השמחה הזאת שהוא צריך את היין כדי לשמח את החתן, בסוף הוא ייפול למקום הזה. אז זה חתונה, אפרופו, זה יכול להיות גם מה שנקרא בבית ספרנו, כבר היו דברים מעולם, ולכן אנחנו אוסרים פה את שתיית האלכוהול, אלא אם כן היא יחד עם אנשי צוות בפעילות מסודרת של הישיבה. אבל זה רק נזכרתי בהקשר של רואה סוטה בקלקולה, יזיר את עצמו מן היין, מסכת נזיר לפני מסכת סוטה. זה אחד. שתיים, אומר רב צדוק, עצה ראשונה, טובה מאוד לכולנו, הוא קורא לזה המתינות. המתינות, העצה השנייה, המתינות. כי יסוד תוקף התאווה, המהירות שרוצה לבלוע ולהשלים תאוותו חיש. וכולי, לא, תראו את זה בפנים. המתינות, עכשיו תראו, המתינות, החז"ל כבר עזרו לנו מאוד בנושא של המתינות. כי מי שמקפיד, צורה הכי פשוטה, נטילת ידיים, כמו שצריך, בנחת. לברך לפני, בנחת. כל מיני דיני סעודה כאלה שנמצאים בשולחן ערוך. ובכל מיני מקומות אחרים בחזל, שאדם, מה שנקרא, מכין את עצמו לאכילה, לא מתנפל, לא אף על הדברים ככה, לא בעמידה, לא זה. כל הדברים האלה הם יוצרים איזשהו סוג של מתינות. אני יכול להציע, ופגשתי בחיי כמה וכמה, ראיתי כמה דוגמאות יפהפיות לעבודה כזאת אצל בחורי ישיבה, שבכוונה מתמהמהים קצת ומגיעים לאוכל לא ראשונים. אנחנו לפעמים רואים תופעה ששם כבר בשרה לאחד, אז אמנם יש עניין שלא כולם יבואו ביחד, שלא יהיה תור בזה, אז בסדר, או, אז זה מלכתחילה, ככה שיהיה כמה דקות יבואו לפני אחת, וכמה יבואו אחרי אחת, אבל אדם לעצמו, עכשיו בלי קשר לסדרי הישיבה, אדם לעצמו שיעשה איזו עבודה פנימית ויגיד, אני עכשיו אחד, אני נכנס לבית מדרש, לומד עוד שתי דקות, משהו לא משנה מה, ואחר כך הולך. למה? כדי לעשות לעצמי את המתינות הזאת. אני לא רץ, אני הולך בנחת, אני לא רץ לאוכל. אני מגיע, אני לא נדחף, אני לא הולך ראשון לתור, אני לא ממהר. אני עושה את הדברים בנחת, כי זה מרגיל אותי להתייחס לדבר הזה בצורה באמת מאופקת וסבירה. אז זה דבר מאוד מאוד משמעותי. באותו עניין של מתינות, אבל לכיוון אחר, הכמות של האוכל. הזכרנו את זה קודם ככה בתיאור של אותו אדם שאנחנו נמצאים על הרצף שלו. האם באמת אני צריך באמת בין כל ארוחה לארוחה לאכול עוד משהו? זה הכרחי. עכשיו זה באמת משתנה מאחד לאחד, אין פה שום דבר כזה חתוך שאפשר להגיד. אבל כל אחד שיעשה עם עצמו את החשבון, באמת האמיתי אמיתי עם עצמו. האם באמת הוא חייב את זה עכשיו? האם באמת הוא רעב? האם הוא באמת בלי זה עכשיו יהיה לו קשה להתקדם לשעתיים הקרובות של הסדר, של החיים שלו עד הארוחה הבאה? מה הוא אוכל? אם כבר נגיד הוא צריך לאכול משהו, מה הוא אוכל? איזה סוג של אוכל? האם באמת הדבר שיקבע זה כמה יותר מתוק, כמה יותר טעים, כמה יותר זה, או מה, 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 מה בריא יותר, מה נכון יותר? וכמויות, כמויות האוכל. כמויות האוכל, קודם כל בארוחות עצמם. וגם פה יש ממש עבודה שאפשר לעשות מסודרת של אדם עם עצמו, ממש עבודה פנימית שהיא חווה על הזמן מה שהיא עושה. אתה רגיל היום, לא יודע, לקחת, לא יודע, כמה פרוסות לחם, או אגב, יש פה הרבה אגבים שצריך כבר לחתוך אותם, אבל ודאי, ברוך השם, בזמן האחרון לא שמעתי את הדברים האלה, אז אני מקווה שהם לא קיימים, אבל היה פעם שבא אליי מישהו מאחראים במטבח, אומר לי, תשמע, הראשונים שמגיעים לוקחים, היום אני לא יודע איך זה, יכול להיות שהוא מחלה כבר ולא, זה לא יותן את האפשרות שזה יקרה, אבל היה פעמים שהיו לבד לוקחים את האוכל, ואז היה האחרונים שהיו מגיעים, כבר לא היה נשאר להם. עכשיו, הכמות שמכין הקייטרינג היא מספיקה לכולם, אבל אם אדם לוקח יותר מהכמות הנורמלית שמספיקה כנראה בשביל להיות צבע, אז בסוף למישהו לא נשאר. אז אם ימי לזה כבר ככה כי מחלקים את האוכל, אבל אם לא, אז זה טוב כדי לעשות עבודה פנימית. זה כשאתה ביחס לאחרים, אז בכלל יש פה התחשבות הדדית שזה כבר ממש בין אדם לחברו פשוט שאין בכלל מה לדבר. אבל נגיד שאתה בבית, אתה לא לוקח לאף אחד שום דבר, אמא הכינה סיר גדול, אתה מבחינתך יכול לגמור את כל הסיר ולא לקחת לאף אח שום גרגיר, אבל אתה עושה לחשבון לעצמך, תגיד אני... עכשיו, ידוע מה שכבר הרמב״ם אמר מזמן, כידוע היה מומחה גדול בעניין הזה, אבל היום כבר כולם מדברים על זה, שהרגשת הסביעה של האדם היא מגיעה כמה וכמה דקות אחרי האוכל. עכשיו, מי שאוכל מהר, זה קשור למתינות, מי שאוכל מהר, הוא מרגיש רעב, אז הוא אוכל הרבה, אבל באמת, אם הוא היה עוצר, כמו שהרמב״ם אומר, תעצור קצת לפני שאתה מרגיש שבע, אז באמת הוא היה שבע. זה לא שהרמב״ם אומר לך, תעצור כמה דקות לפני שאתה מרגיש שבע, ותשאר רעב. כאילו, תשאר... לא, הוא לא אומר לך, הוא אומר לך, תקשיב, תסיים את האוכל כמה דקות לפני שאתה מרגיש שבע, כי עוד כמה דקות הרגשת השביעה תגיע. כי האוכל מתעכל, וזהו, וזה זה ינחת בפנים, וזה, והכל יהיה בסדר, אתה לא תהיה רעב, אל תדאג, הכל בסדר. אבל אנחנו לפעמים מהבהילות, מהמהירות, מהתאווה, זה, אנחנו, זה, ואז אנחנו נהיים כבדים, כי כשהאוכל מתעכל, אז רק אז אנחנו מרגישים שבעצם אכלנו פי אחד ורבע או וחצי ממה שבאמת אנחנו צריכים. אז אם אלי הכל קשור לאותה מתינות, לאותו רוגע, לאותה מחשבה שמלווה את, את האכילה שלי, כמה אני אוכל, מה אני אוכל, איך אני אוכל, האם זה כזה מין זה או שזה בשליטה, חלק מהשליטה היא כמובן בדרגות היותר גבוהות שלה, זה מה שאומר המסיעת ישרים, אומר בסוף, אם אתה חושב על זה עם השכל, אתה יודע טוב מאוד שאתה תהיה שבע באותה מידה בדיוק, מארוחה פשוטה ולא מטורפת, אלא ממש ממשהו בסיסי כזה, תאכל איזה לחם עם איזה ממרח, עם איזה ירק קטן, לא דברים, כמו מארוחת מלאכים מטורפת, אם אתה יודע את זה עם השכל, זה עוזר לך להיות בשליטה על מה שקורה. זאת אומרת, אם האוכל היה טוב, אז מה טוב? אבל מה קורה, משהו שקורה בישיבה לא פעם, אני מקווה שלא, אבל נגיד שהוא קורה, אתה יוצא מארוחת ערב ואומר, תשמע, יכול להיות שאני אסווה. בסדר, אכלתי את המשהו, משהו הכין, וגם היה לחם, והיה גבינה, והיה גווניה. אבל תשמע, זה לא הייתה חוויה של ארוחה. ואז אתה כמובן מגיע למצב הזה שאתה לא יכול הערב בלי איזה שווארמה, בלי לצאת, בלי פיצה, כי לא, זה לא היה טעים. אבל זאת אומרת, זה לא ברמה של, מה אם לא היה מספיק אוכל ואתה רעב? אז זה בעיה, צריך, כדאי לבוא דחוף לאחיאל ולאחראים ולנהלים ולשאול, רגע, אין מספיק אוכל, אני רעב. ואפשר גם לבקש שהאוכל יהיה יותר טוב, וגם אפשר לבקש אם אפשר להיענות בשמחה. אבל נגיד שאי אפשר, נגיד שאין כסף, נגיד שזה מה שהוא יודע לבשל, לא יודע, יש מציאות מסוימת כזאת, כרגע זהו מה שיש, וזה מספיק אוכל, פה זו שאלה שלך עם עצמך, האם באמת אתה באמת רעב עכשיו, האם באמת אתה צריך עכשיו, שוב, עוד ארוחה וגם שתהיה יותר אטרקטיבית, או שבעצם אתה כן יכול לומר לעצמך, תשמע, בסוף את מה שאני צריך יש לי וזה בסדר, ומבחינת סדרי העדיפויות, גם של הכסף, סתם של הכסף, אני חושב על זה המון פעמים, כאילו, תעשו פעם חשבון, לא יודע, כל אחד עם עצמו, אבל כמה כסף הוא הוציא בשנתיים האחרונות על אוכל שהוא קנה. מעניין כאילו, תעשו את זה, זה בדיקה, מעניין כאילו, אם אתם רוצים, אפשר בעילום שם לשלוח לאיזשהו קבוצה, לא יודע, לשלוח, סתם כאילו, כמה זה חשבון, כמה כסף הוצאתי, יכול להיות שתגלו שזה אלפי שקלים, יכול להיות. יכול להיות שתגלו שזה אפס, אבל יכול להיות שתגלו שזה סכום מטורף. אז מבחינת סדרי העדיפויות, גם של הכסף, גם של הזמן, גם של האנרגיות של הגוף, כן? אולי במקום לצאת לאיזה ריצה, אז יצאתי לאכילה. האם זה מה שנכון? כל הדברים האלה, יש עוד הרבה מחשבות ועצות וכדומה, אבל העיקרון, אני חושב שהעיקרון הוא מובן לכולנו, גם ההבחנה שעושה המשיעת ישרים שם בפרק י"ג, במידת הפרישות, בין הדברים שהם מסט, שאדם צריך לאכול אותם בשביל קיומו, בשביל חייו, ובזה הוא לא צריך לעשות שום פרישות ושום דבר, לבין המותרות. עכשיו, המותרות, כמו שאמרנו בדור שלנו, הם חבל על הזמן, כמה מותרות יש, זאת אומרת, כמה דברים הם באמת, לא באמת נצרכים בהכרח לזה, אבל הם קיימים בשפע שקיים. וגם אם אנחנו לא בדרגה הזאת שמידת הפרישות, שזה כבר ממש, אדם אוכל רק, צדיק אוכל לסוב הנפשו, אוכל רק את מה שזה, טוב, זה דרגה גבוהה, אבל עדיין ההבחנה הזאת בין האוכל הבסיסי העיקרי, שאין סיבה גם שהוא לא יהיה טעים וטוב וכולי, אבל בוא, אני לא עושה שום עבודה על עצמי ושום זה, מלבד הכמות שאני אוכל כמו שצריך, לבין כל מיני, באמת, כמו שאמרנו, מתוקים ומלוכים ומעל ומעבר לצורך, וכמובן לפגיעה הבריאותית, שנכון, שחבר'ה צעירים אומרים לעצמם, אני צעיר, אני גם, בטח אם אני אחד שגם עושה ספורט וכושר, אז בכלל אין בעיה. וגם אם לא, תשמע, אני לא רוצה לחשוב עכשיו על גיל 60, ששם יסתמו לי העורקים בגלל איך שאני אוכל היום. עד אז יהיה בסדר, הרבה מים יעברו בירדן, אבל תדעו לכם שמי שלא עובד על זה בצעירותו, בסופו של דבר הוא ימצא את עצמו גם בחיים, הוא ימצא את עצמו גם בחיים, חי ככה, ואז גם זה יהיה נוגע כבר גם לזוגיות, כי אני מכיר גם כאלה שבאים לאישה בתביעות, ממש בתביעות, בעיות של שלום בית על אוכל. כאילו, לפעמים אני ככה, התחלה הייתי בשוק מזה, עד שהבנתי כאילו שאני חי, לא חי בסרט, אלא אני לא מבין את המציאות. אנשים באים בטענות לאישה, למה לא היה את זה בארוחת צהריים, ולמה לא קנית את זה, ולמה לא קנית את זה. אז חוץ מהעניינים של, של הזוגיות, אם זה נכון ככה, אבל כאילו אדם ממש כבר סוג של מיני התמכרות כזאת, כאילו הוא כבר לא יכול, אם אין בבית את כל מה שהוא רוצה ורגיל וכולי, אז הוא נכנס לזה, לא משנה כמה כסף זה יעלה, ולא משנה עכשיו כמה מתח זה עושה, מי היה צריך לדאוג לזה שזה יקרה. כלומר, אם לא עובדים על הדברים שאנחנו צעירים, שאנחנו ככה בתחילת הדרך, אז הדברים האלה בסופו של דבר הם לא הולכים לשום מקום, הם ילוו אותנו, ולכן להגיע מאוד מאוד חשוב להגיע לאיזשהו מצב של יכולת שליטה כמה שאפשר יותר מקסימלית על כל ההתנהלות שלנו בכל הנושא הזה, נושא מאוד רחב, גדול, עם הרבה מאוד פרטים, ותן לחכם ויחכם עוד כדי בעזרת השם לעשות את העבודה הזאת לטובה ולברכה. בעזרת השם.